casa sempre. אם נגיע לעמוד י' ב' שם, עוד כף ה'. מאין זה השבתיך כאשר שילטני אתה. אני רוצה אולי להקדים משפט אחד, שזה יחסוך לנו הרבה דיבורים. רב יהודה לוי איננו מנסה להוכיח את קיומה של האמונה היהודית, את אמיתותה. זה לא כאן, זה לא פעולה בבני עקיבא שמנסים להוכיח שהקדוש ברוך הוא ויש תורת אמת. הוא גם לא בדעה הזאת שאפשר להוכיח. אני בהחלט חושב שבכלל אי אפשר להוכיח. אם אפשר היה להוכיח, אז בכלל, אז יכולנו לפתור את כל הבעיות על ידי קומפיוטר משוכלל שהיו קונים והיו מכניסים את השאלה הזאת לתוך הקומפיוטר והם עונים. זה, אם באמת יש אלוקים, אחד שלום אין אלוקים. זה לא ליבה. לא בדרך כלל. ולכן הוא גם לא מנסה. איך יהודים מאמינים, יש יהודים לא מאמינים, שלא מאמין, אנחנו נראה, זה נמצא בבעיה. אבל אנחנו לא באים כאן להוכיח. הוא מציג את היהדות. רק מציג. היהדות כפי שהיא, מה היא חושבת, מה היא אומרת, על מה היא מתבססת. הוא כבר אמר בהתחלה שאמונה מתבססת על פילוסופיה, על התבוננות בעולם, היא לא מקנה ודאות. ודאות נרחשת רק על ידי התגלות אלוקים. עכשיו, מה הטיבה של אותה התגלות? זה כפי שהוכיח, המשל היה שממלך הודו באו שם דברים שעם, עם תרופות שעזרו לו וכולי. מה הטיבה של התגלות? אנחנו נאמר כך, מה החידושו של דוידלין? אז מלכים, כשבדומה לזה אמר משה בפתח דבריו, ודברו אל פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך. יוצאנו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה כפי שאומר, אני אמרתי לך, כשאלת אותי מה אני מאמין, אני, אז התחלתי בזה, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים. ככה גם משה בא לפרעה ואמר, אלוהי העברים, כוונה אברהם, יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי עניין אלוהי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלא. כפי שנאמר, נשיא עליהם אתה בתוכן. ידוע שהם זכו לאיזה התגלות אלוקית. לכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלך נעליך, ולא בורי וברכה שלך נעליך, וכן פתח אלוה בדברו אל כל הדת בני ישראל, אנכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בוראי עולם ובוראיכם. למה? כפי שאמר משום שמבריאה אי אפשר להגיע לוודאות, להתבוננות, זה אפשר רק להסיק מסקנות פילוסופיות שמוטלות בספק, כל פעם שיש אין מהוודאות מלאה, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כלומר שהתגליתי אליך. כמובן זה מורה לך כך בעיה שתכף הכוזרי תופס אותה כפירושו של דבר, שהאמונה הזאת מחייבת רק אתכם. אם האמונה מתבססת על בריאת העולם, אז זה מחייבת את כולם. וכאן מגיעים לאחד הפרדוקסים הגדולים, אמונת ישראל שהיא אמונה אוניברסלית, לא אמונה שבטית, כפי שהיו להבדיל כל האלילים בימים ההם, היא מיועדת רק לישראל. זה אחת הבעיות שאנחנו תכף מתקלים. אבל אני עושה כאן איזה קצת הפסקה, כשאומר, אני בורא, למה לא אמר הקדוש ברוך הוא, אני בורא עולם ובורכם? אלא אמר השנוכל שם כך שעושים מלך מצרים. יש באבן עזרא על פסוק, אנוכי השם לוקחה, יש שם איזה מאמר גדול, גדול מאוד, ארוך מאוד, ששם אבן עזרא מביא שלני רבי יהודה בן שמואל הלוי, שאל אותי למה כתוב אנוכי השם כך שרציתיך מארץ מצרים, ולא כתוב אשר ברכיך. וזאת הייתה שאלה שרבי יהודה לוי, לא כשאלה שהוא ציפה לתשובה מאבן עזרא, אבל כנראה זו שאלה תוך כדי ויכוח. ומעניין להשוות את תפיסתו של רבי יהודה הלוי, את תפיסתו של אבן עזרא ותפיסתו של רבי יהודה הלוי. שני עולמות שלך. על זה אנחנו נעמוד גם מה הבעייתיות של שעמדה לפני. אני אקרא לכם ככה בתמצית. די שתיינו בזה בכל פעם אותו חלק, מקווה שתמצאו אותו. שאלני רב יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנוכי השם לקחה שרציתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ, ואני עשיתי לך. וזאת הייתה תשובתי אליו. דע, כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בליבם. יש דרגות שונות באמונה, שמאמינים בשם הנכבד. הרבים מאמינים להשמעות אוזניים שיאמר להם אדוניהם ככה. רבים דרך כלל מאמינים, מכיוון שאנשים חשובים בעל האוטוריטט אמרו להם. למעלה מהם, שראו זה כתוב בדברי תורה במשה, ראו זה כתוב בפירוש בתורה. ואם יבוא ביקורת לערער, כי אין אלוהים, ישימו ידם לפיהם, ולא כי לא ידעו להשיב. ולמעלה מהם, כן, אשר נשאו ליבו ללמוד חוכמות שהם כמו מעלות לעלות למקום חסות, כלומר המשכילים שיודעים, התבוננו, מכירים את חוכמת הטבע, מכירים את הבריאה, יכירו מעשי השם במתכונת, בצמחים, בחיות ובגוף אדם בעצמו, שידע מעשה כל עבר ועבר. אם רואים, מתבוננים בבריאה, מתוך כך יגיעו להכרה באמונתו, יחקרו למה הייתה לזאת המתכונת וכו'. בתמצית, ומדרכי השם ידע המשכיל את השם. המשכיל יוכל לדעת את השם מההשכלה, מתדרכיו, מהבריאה. והנה השם הנכבד הזכיר בדיבור הראשון אנוכי השם לוקחה. וזה מספיק. וזה לא יוכל להבין רק מישהו חכם מופלא. והנה יספיק למשכיל בכל גוי דיבור אנוכי השם. כי עשיית שמיים וארץ היום קרוב מ-5,000 שנה, וישראל לבדה מודים בזה וכולי. אבל כאן מתעוררת בעיה. אם כן, בעצם אמונה מתבססת למשכילים. מה היסוד האמונה? השכלה, מתבוננת. לפי זה היה צריך להיות שהתורה מחייבת את כל משכילי העולם. בסדר. ישראל הם גם הלא משכילים חייבים, מכיוון שהם יש ראו יציאת מצרים. אבל המשכילים של כל עולם כולו, כאן, הוא מכניס כאן אבן עזרא את התפיסה שלו, תפיסה מעניינת שהיום לא מקובלת, וזה אחד הדברים גם כן הפרדוקסליים. אבן עזרא ידוע לנו כאחד מהפילוסופים הרציונליסטים הקיצוניים ביותר. ואף על פי כן הוא האמין, כמו שרבים האמינו בימי הביניים, שמעל החוקיות הקיימת שאנחנו מכירים, יש חוקיות הקשורה במערכת הכוכבים, שהיא מכתיבה את גורלו של אדם. גורלו של אדם נקבע לפי מה שקורה במערכת הכוכבים. זה גם כמין חוקיות כזאת שמגבילה את האדם. ועל פי זה, עכשיו, אומר, הוא נאלץ להגיע למסקנה הזו. למה נאלץ? איך הגיע אבן עזרא למין תפיסה כזאת שיש חוקיות, מין מיסטית כזאת שבנויה למערכת הכוכבים, שקובעת את גורלו של האדם ושל העם? והנה, השם עשה אותות ומופתים במצרים עד שהוציא משה להיותם לאלוהים. הטעם כי השם עשה לישראל מה שלא עשה לכל גוי. כי השם ברא עולם אמצעי וכולי, כאן מסביר את זה, איך שהכל פי לפי מערכת עולם אמצעי, זה מערכת הכוכבים. ועל פי המערכה הזאת, עם ישראל היה צריך להיות עם עבדים, והקדוש ברוך הוא עשה משהו שהוציא אותם בניגוד למערכת הכוכבים, עשה להם טובה גדולה. אוקיי, אומר ככה. והנה, הזכיר אני מדלה, הזכיר למה השכיל אנוכי השם. והוסיף אשר רוצה איתך שיבין המשכיל ושינו משכיל. ואמר אלוהיך, כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד שתעבדני ותהיה לי לעם ואני אהיה לך לאלוהים. מה מחייב, מה היסוד המחייב את קבלת המצוות? כי אתה בעצם נועדת להיות עבד ואני הוצאתי אותך ועכשיו אתה חייב לעבוד אותי. לא עצם ההכרה במציאות אלוקים מחייבת קבלת המצוות, אלא העובדה הזאת שאני שחררת אותך מלהיות עבד, אבל כן, אתה חייב לעבוד אותי. לכן התורה מחייבת רק את עם ישראל, ולא את המשכיל אומות העולם. כי לא האמונה בלבד היא המחייבת, אלא העובדה הזאת שאני אעשית לך את הטובה הגדולה הזאת. עכשיו עוד כמה משפטים. ומשה פירי זה בפרשת כי שלחה בנך. כי תם השאלה למה אנו חייבים לעשות מצוות השם יותר מכל אדם. הלוי, בורא אחד לכולם. אני קורא כאן אבן עזרא הכל. למה דווקא אנחנו חייבים במצוות? וזה באמת בעיה. יהדות מדברת אל אל אחד, הראשון שניסה לעולם שיש רק אדון אחד לעולם. ואותה יהדות אומרת שיש דת פרטיקולרית. יש דת רק לישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב. אז אומר, זו השאלה, זה מה שמסביר ככה. שלוש שעות בדבר. האחד עבדים היו לפרעה, ועשה לנו זאת הטובה הגדולה, על כן אנו חייבים לשמור כל מה שצרינו. אפילו לא היינו יודעים את המצוותיו. והבית, כי אלה המצוות השני, אינם לצורכני, כי אם טוב לנו כל הימים, אתה לא יכול לעבוד, למה הכתוב נתנו? זה עד הרב, זה טוב לנו. שנית, שלישית, זדקת יהיה לנו שני הצדיקים לנחול העולם הבא. עכשיו, נעזור בקצור מה עומד. מה שמחייב את עם ישראל לקבל את התורה, כי הם, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם מארץ מצרים. זה עדיין לא סיבה מספקת לומר שכל הדורות חייבים לקבל את התורה והמצוות. עשה לו אותו דור, עשה להם טובה. האם באמת, אם תמיד היינו עבדים, למה זה מחייב אחרי 3,000 שנה? נאלץ לומר שבעצם אנחנו נועדנו להיות עם עבדים, אותה תפיסה שאחרים דחו אותה לצד, שגם היו בזמנו. ממילא יוצא שכולנו יצאנו ממצרים, כי כולנו עדנו אותם עבדים, זה מה שמחייב אותנו לקבל את התורה. אנחנו יכולים לראות את הסתבכותו של אבן עזרא אותו רציונליסט, שמנסה לבסס את אמונה, את עיקר אמונה על ההשכלה, כאן עומד בפני בעיה הזאת איך להסביר שתורה ניתנה רק לישראל ולא למצלמות עולם. נאלץ לומר שהתורה לא אמונה מחייבת את קבלת המצוות, אלא עשיית הטובה שהקדוש, אנחנו צריכים לשלם לו. ועל פי זה נאלץ לומר שכל הדורות חייבים. זה מחייב אותו לקבל את התפיסה שיש איזה מערכת כוכבים. אז מה יוצא אם כן? הנה דוגמה. דווקא התפיסה הרציונליסטית היא כל כך לא מדברת על ליבנו. אנחנו ממש, כל גדולתו של אבן עזרא, אנחנו אומרים, עברו כבר מאז 800 שנה. הגמה ספק אם היה מקובל בכל מקום עברו. ככה להסביר את התורה זה לא מדבר אליהם. כל התפיסה הזאת של מערכת כוכבים, יש איזה מין חוקיות כזאת שקובעת את גורלו שלה, היא לא מקובלת. מי שנשאר מודרני זה דווקא רבי דן. הוא דווקא משום שלא מזהה את אמונה עם אותה תפיסה הפילוסופית, אומר הפילוסופיה לא יכולה לתת ודאות, אומר רק מאיפה קיבלו ישראל, עם ישראל, את הוודאות? מה נתן להם את הוודאות? אתה שאלת אותי אם אני זקוק לרמב״ם, דווקא תהי לי זקוק. לא, אתה אומר להגיד לכם בעל פה.
יכול
להענות. לא, אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר. מה שהרמב״ם כבר אמר, שמשה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות. כל המאמין על פיעות יש בלבו דופי, זה לשון הרמב״ם. אני יכול לצאת לכם בעל פה. מי שאמונתו מתבססת על מופת, זה לא נותן את התאיר, או אמונה מבוססת. למה? שם הבלט, שם הבקישוב. מבחינה, לפי התפיסה המודרנית, בכלל אי אפשר לבסס אמונה על מופת. נתאר לעצמי. מה היה קורה היום? אילו היו באים ואומרים, הנה היה מקום כאן באיזה אולם, באיזה בית מדרש גדול של הרבי מלובביץ', הנה שמו שם שמן בשביל יום אחד, ובאותו בית מדרש זה דלק 8 ימים. מה היינו עושים? מה היו אומרים האנשי מדע? נבדוק את זה. יש כאן נבדוק את טיב השם. אחר כך נבדוק את הלחץ האוויר שם. אחר כך נחפש עוד. אם לא היו מוצאים פתרון, היו אומרים זה נס, חוקרים עוד. כל פעם כשיש תופעה, היושר, אינטלקטן מחייב, לחקור, לחקור. אז מה היה שם? אולי לחקור, אולי אנשים שם באיזה מה שהוסיפו שם באוקסיג'ן, משהו, אני לא יודע, היו חוקרים וחוקרים וחוקרים. אי אפשר לקבוע על דבר מסוים שזה נס, בכלל אם אתה לא יודע שזה חריגה מחוקי הטבע. אתה קודם צריך להיות בטוח שיש כאן חריגה מחוקי הטבע. איך אתה יודע אם זה חריגה מחוקי הטבע? מי יכול לקבוע? אולי יש חוק שאני לא יודע. אני כבר לא מדבר ככה, אני יכול, אם היה לי, הייתי נוסע שם בזמביה, אני יודע באיזה מקום שם באפריקה, הייתי הולך שם לשבטים הפרימיטיביים, הייתי עושה למוטות ומופתים על כל צד ושם. לוקחתי כמה מכשירים מודרניים, הייתי מראה להם, הנה, פתאום יש שיש, פתאום יש שור, מה לא? כמובן, מכיוון שהם לא מכירים את חוקי הטבע. אבל גם יש מי שמכיר את חוקי הטבע, הרי כל עמל המדע תמיד לגלות חוקים חדשים. מי יכול לקבוע שזה נס, אם התורה כותבת שזה נס, ויודעים שזה נס. אם נביא אומר שזה נס, זה נס אחרת, אין לנו שום קנה מידה לדעת שזה נס, שזה מופת. כי גם לפי התפיסה המודרנית, גם אם לא אומר שאין דבר כזה חישוב עולם, אבל עדיין יכול להיות איזה פסיכוזה ציבורית, אבל נגנור את כל זה. מופת לא יכול לתת את הוודאות לאמונה. על כן רב יהודה הלוי יש לו, הוא מדבר על התגלות אלוקית בצורה הרבה יותר רחבה, וזה אנחנו עוד נראה, עוד יסביר את זה, מה המיוחד באותה התגלות אלוקים שהייתה להם לישראל. כבר הנה כבר בהתחלה, הוא לא מתמקד על מופת אחד. איך אמר לו? נראית, איך נחזור לשאלה, לאות י' א', אני מאמין באלוקי אברהם יצחק יעקב, ככה מלך זרי, עמוד ד' שם, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וקלקלם במדבר ונחילם את ארץ כנען אחרי אשר אבירם את הים ואת הידים ומופתים רבים אשר שלח להם משה בתורתו. אין כאן מיקוד של מופת אחד. תהליך שלם של מופתים ושל גילויים. אנחנו נראה אחר כך, יש כאן, יש רב יהודה הלוי מבדיל בין מופתים רגילים, חזותיים, לבין מופתים היסטוריים, לפי ההגדרה שלו, נראה מה זה. אדם רואה מופת, זה עדיין לא אומר שזה יכול לשכנע את הכללות למופת. כל אופן, מה הביא אותם? עכשיו, בעוד שהכוזרי ראים את אבן עזר, נחזור לאבן עזר רבי דרי. אבן עזר אומר, למה כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים לא שבראתיך? כי זה בשביל אנשים פשוטים, פרימיטיביים, שאינם משכילים. הם צריכים, הם שואבים את האמונה שלהם מהמופתים של יציאת מצרים. אבל בשביל המשכיל, מספיק אנוכי השם אלוקיך. הוא לא צריך שום דבר, הוא מתבונן עם הבריאה, משכיל מתוך זה מגיע. אומר רבי יהודה הלוי, לא. גם המשכיל זקוק לאותה התגלות, לאותה שאתה אומר את זה. כי אין פילוסופיה לא נותנת את הוודאות. כי עדיין יש מקום לפרשנויות ולוודאות לא נרחשת. וזו התפיסה המקובלת היום. אמונה לא ניתנת להוכחה מדעית. לא אמונה ולא כפירה. לא שיש מציאות כמו שאין מציאות. מה שאי אפשר להכניס לקומפיוטר, מה שאי אפשר להכניס למעבדה, יושב. המדע משתמש בשפה, דווקא נעניתי, הייתי השבוע שם במצד חכמי החינוך של שרת החינוך, אז אני הייתי שם מן החכמים, שמעתי שם אמרה יפה של פרופסור הררי, הוא מציא מחמובה את זה. מהר הוא דרי שמר, שכל אחד צריך לדעת שלוש שפות. אז שלוש שפות. עברית, אנגלית, נו מה השלישי?
גרמנית?
לא, מתמטיקה. אתה מצחק במה דווקא. זה גם כן שפה. בשפה הזאת את אמונה אי אפשר להוכיח בשפה הזאת. טוב. אם כן, אני אמרתי לך מה שבודיע אותך, מה הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, על פי ההתגלות האלוקית שהייתה מלווה ביציאת מצרים, זה מחייב את מי? את ישראל. תכף תראה, אני מדלג על משפט האחרון כי זה טוב הסבר. אמר הכוזרי, הוא נבהל, לפי זה אין תורתכם מחייבת כמעטכם בלבד. מה קורה כאן? עכשיו. ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה הדומה למראה עיניים. מה נאמר? צערי גם כאן ראיתי לפעמים אנשים שלא הבינו את הכוזרי, רצו להוכיח שעל פי שמוכרח להיות שהקבלה אמיתית. למה? כרי נצח כל מיני הנחות, אדם לא מנחיל שקל לבנה וכולי. מוכיחים בדרך כאילו פילוסופית, שכלתנית, שהקבלה אמיתית. זוהי דרך מסוכנת, פירוש הזה. אם אתה מקבל את זה, גם לאחרים יש מסורת קבלה. מה שנאמר כאן, קבלה יכולה, מסורת יכולה להתנות ודאות. בואו, נתקל כאן. ניקח משהו, דוגמאות מאחים. אתם יודעים, כאן בארץ זה ארץ של קר, מהגרים באו, עולים באו מכל העולם כולו. אף אחד לא יודע איזה בית הוא בא, כל מי שהשכן שלי. יש כאילו מספרים, הבית שלי היה מיליונר, אבא שלי היה מיליונר, השירים היו, איך תדע? פה הוא נשרף, נכנן, אם כן או לא. מתייחס לזה בסבקנות. מה קורה אם אני חי מי שזה מדי פעם מלא סיפורים מבית אבא, שזה מראה שהיה איזה בית. מה מספר שכשהיו יוצאים איזה אברהם, יודע, בהרים, או נסו לשוויץ, מה מספר מה שקרה שם סיפורים, שם עבדים, שם עם הפעלים, כל מיני סיפורי הווי, שמתוך כך עולה תמונה, זה בית בשפע, אולי שמחסור של כסף, זה מה שאחר. שואלים, למה ביציאת מצרים צריכים להיכנס לספר ביציאת מצרים? למה אפשר להגיד כמו הבדיחה המפורסמת, שאותו יהודי פשוט בא ליל פסח, רצה כבר לאכול את הקניידלך, אז אמר לאשתו, הרי את מכירה את הסיפור של יציאת מצרים, טוב, אז תגיש את הקניידלך, מה יש לנו לחדש? ואף על כן יש מצווה להיכנס לפרטי הפרטים לספר. בזה אני מקנה, יכול להעביר את תחושת הוודאות. זה לא כהוכחה. מסורת אבותינו כאילו הייתה להם ודאות שנוחו בעיניי. הם הנחילו לנו את הוודאות, ואנחנו קיבלנו מהם את הוודאות. קיימת אפשרות. עכשיו, מי שלא קיבל, שרשרת, הוא באמת בבעיה. יכול להגיע בדרכים אחרות, אבל זה אי אפשר להבטיח, אני לא יכול לקחת אף יהודי שאיבד את אמונתו, או אצלו, הוא לא נחל את אמונה מבית אבי, הוכיח לו. אני מנסה בכל מיני דרכים, אני יודע, מנסה עם פסיכולוגים, אני מנסה שנעשה קצת לגרד אצלו בפנים בנשמתו, להוכיח, זה לא קיים. יש היום אמנם מוסדות של חוזרים בתשובה שיש להם פטנט חדש שלא שרו מאבותינו, שהם סופרים כל שבע אותיות בתורה, ויש להם איזה מפריחים שבתורה כתוב השם שלך והשם של הבדל ימח שמו אסד ונאצר והיטלר וכל. טוב, אני לא יודע את זה, אני לא מכיר, יש ממשיקים, זה משהו. לא שמעתי את זה לא מהרמב״ם ולא מסדיגון ולא מלודלוי שיש מדבר כזה, כן או לא. כל אופן, רבי דלוי לא צריך, וגם אנחנו לא מחפשים, לא מבשים אמונה על מיני אמצעים כאלה. יש, מי שזכה למה זכה, מי שלא זכה, השם ודאי יסלח לו, השם ירחם עליו. טוב, עכשיו נמשיך. אם כן, מה שרבי דלוי אמר, אני אומר לך, וזה אחד הפלאים של ספר הכוזרי. בגישה כזאת, למה הכוזרי התגייר? הוא לא הוכיח לשום דבר. הוא רק הציג על מה הוא עושה את אמונתי. כלומר, אין אצלי סתירה פנימית. אם היה אומר, אני מאמין, הסבא שלי לפני 2,000 שנה, 3,000 שנה, הוא זכה להתגלות, זכה לאיזה נבואה והעביר את הדבר הזה. זה לא מקנה את הוודאות, אולי היה פנטזיונר, אולי מה. אבל אני אומר, אני מאמין, שאז לפי כל הסיפור, הקבלת אמונה הייתה מבוססת, הייתה מוכחת, על יסוד ההתגלות, שורת התגלויות שהייתה קשורה ביציאת מצרים, והקנה לי את הוודאות. כלומר, הוא רק מציג מה היה הזאת, על מה מבוססת. כמובן, אבל המסקנה היא שדבר משונה, כפי שאמרתי, אמונה אוניברסלית ומחייבת מאתכם בלבד. אגב, שוב, אם כרמב״ם, תזכיר לי פעם הבאה, אני אצא לנו את השבוע הבא זה ראש השנה, רק אחר יום כיפור. מה? יום רביעי זה צום גדליה. אז אפשר לעשות את זה. אז יש עוד שיעור אחד. שני ושלישי ראש השנה. טוב, יום רביעי זה בסדר. נעזור אותם לרמב״ם, איך מקום שבאיזה מידה התורה מחייבת את אומות העולם, גם היא לפי רב יהודה הלוי. כן, לפי זה אין תורתכם מחייבת לימדכם בלבד. טוב, עכשיו אנחנו עלינו ללכת הלאה, צעד אחד. אמר חבר, אומנם כן. כל מי שנלווה אלינו, עלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטובה של יתיב עמנו האלוה. אבל שבו לא ישווה אלינו. כי אילו היה חיוב התורה מצד מה שלא אמרה את כולנו, אם שווים בה כל בני אדם כלבן כשחור. כי כולם ברואיו ידברה, אילו היסוד האמונה היה, כה הייתה הבריאה. אולם חיוב התורה עלינו מצד מה שציין האלוה ממצרים, מצד היות ההתחברות עמנו, ביותנו סגולת בני אדם. זה שוב מקפיץ את הכוזרי, אנחנו סגולה. ולזה המסקנה הזאת בהכרח רבי דורי הולדים. כי נשאל את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא נתגלה רק לנו? אלוהי עולם השם. כנראה יש משהו מיוחד. והמיוחד כנראה זה כנראה משהו בתולדה. מה אותה מיוחד? איך להבין אותה? במה זה בא לידי ביטוי? האם פרשות אנחנו יותר טובים, יותר פיקחים, יותר בריאים מעמים אחרים? מה זה סגולה? זה נצטרך לעמוד על כך. אבל רב יהודה לוי, הוא הסתכל בתורה. הוא קרא את התורה. ואנחנו אומרים, את עיקרי אמונה עלינו לקבל מתורה שבכתב. וראים דבר, תופעה משונה מאוד, שכמה ראשונים עמדו על כך. 10 דורות מאדם עד נוח. אין קשר בין הקדוש ברוך הוא לאדם, ניתוק. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אדם. פתאום, ויאמר השם אל נוח, מה קרה? יש לך תנ"ך. התורה מסבירה. ויהר השם כי רב ראת אדם בארץ, כולי יצא מהשוט ומרק לה כל היום, בסוף, ונוח מצא חיים בעיני השם. היה אחד שמצא חיים. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ותולים התהלך נוח. הנה, התורה מתארת לנו, אדם, צדיק, נו. עכשיו, יש שאלה, ויאמר אלוהים לנוח, למה הקדוש הוא דיבר לנוח ולא דיבר מקודם אל מתושלח, על ידי כל האנשים שנזכו קודם. הוא היה צדיק. בא המבול אחרי המבול, עוד פעם סופרים 10 דורות ניתוק. הקדוש הוא לא מבין מחר. פתאום, ויאמר השם על אברהם, לך. מה קרה? היה צדיק? למה לא כתוב? אנחנו כבר התרגלנו, זו פרשה מיוחדת, לא שואלים שאלות, אבל קרה לי גם שאדם חדש בא עולה מרוסיה שלא קרא אף פעם את התנ"ך, פתאום מגלה, אני חושב, מה קרה? אני אומר שם רב, מה קרה? מה זה? מילא, נוח מביא, רמב"ם שואל את זה, מה קרה? ודאי היה צדיק, מסתום היה צדיק. יש מדרשים שיצא, למה לא כתוב? זה לא נזכר. אז המהר"ל אומר, אמונה, בחירת ישראל לא מבוססת על מעשיהם של ישראל. כאילו מבוססת על מעשיהם, על צדקותם. ברגע שלא לצדיקים, אז הבחירה בטלה. אבל אז מה אומר? כנראה היה משהו באברהם, משהו. מה קרה? סגולה. איך נוצרה הסגולה? אם זה בא בירושה מאבותיו, בא בירושה מטרף, מה הטבע של הסגולה? אבל רואים כאן שיש משהו, הקדוש הוא בחר באברהם לפני שהוא הראה לו את המופתים, לפני שהם היו עדים. כנראה כבר זה הולך לקראת זה, אבל לפני הכל. ויהדות מתחילה אצל אברהם. זה מביא אותנו לרעיון הסגולה. עכשיו, הבעיה היא מה זאת הסגולה לפני כן? מה היושר בסגולה? באמת, התגובה של הכוזרי הייתה תגובה מאוד נרגזת. אמר הכוזרי, רואה אני אותך היהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות בגוף. קודם התפעלתי ממך, שני אתה מדבר כך בהיגיון, שאתה מחתור בפינה שיש עם הבאים, אתה אומר, זה רק מחייב אתכם, כי אתם הסגולה, זה דיבורים אלה. אמר החבר, שאי נינה ולהאר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום יותר מנך להיות הנבט. תן לי, נסביר את זה. אמר הכוזר, ידבר כבת נפשך. אמין זה יוזו לתת. אמר החבר, הלא תודה כעניין הטבעי, אני רוצה להשתמל להסביר לכם, יש כמה מונחים מימי הביניים שמחלקים את העולם ודומים, שומע, חי, מדבר את ילד. אבל יש לזה גם חיתוי מקביל, הצומח נקרא עולם הטבעי, החי נקרא עולם הנפשי, והאדם נקרא עולם השכלי. עוד תחום טבעי, תחום שכלי, תחום נפשי, וכאן באמת יש מישהו שהיה טוב שתרגם את הכוזרי בעברית קלה. אז הוא במקום עניין טבעי אמר לפי חוק הטבע, זה לא חוק הטבע, זה השם, זה המונח המקביל לעולם השמח. אתם תראו כאן, באמת, זה יהודה... אני אשמח לכם, יש לי לילה, לפני ראשונה אני לא אשמח לכם. תראו איך שהדפיס את זה באותיות מפוזרות, הטבעי, הנפשי, שכלי לא הדפיס מהן אל המטור. אומר ככה, נסתכל מה? אבל שם השכלי לא כתוב באותיות מפוזרות, טבעי כתוב באותיות מפוזרות, עניין הטבעי, עניין השכלי זה בשום מה לא. מה הוא רוצה לומר? אם נסתכל בעולם, האם העולם זה חד-גווני, שטחי, או שיש התייחדויות בעולם, משהו הדרגתי. לא רק שלא חד-גווני, אלא יש איזה מין התייחדות. אתה יכול לראות, למשל, ניקח הרקע זה עולם הדומיין. מתוך עולם הדומיין מתייחד התחום הצומח. במה זה התייחדות? במה זה בא לידי ביטוי? עניין הטבעי, ממנו מתחייבים כושר קבלת מזון, לקיחת המזון, הגידול וההולדה. זה עולם הדומיין, אין לה ייחודים הללו. הם וכוחותיהם וחותניהם התייחדו בעצמחים בעלי החיים לאדמה ואבנים המצווה הישראל. אם כן אומרים בעולם, יש התייחדות. זה הסוף, מה שיש גם במסגרת הצומח, יש עדיין התייחדות. אמר הכוזרי, זה כלל אטום, פעילות אל הממן. אבל יש כאלה שיש להם כושר גידול, ויש להם כושר קבלת מזון, ויש להם כושר הולדה, אבל מתייחדים בעוד משהו. כושר תנועה ובאינסטינקטים, זה עולם החי. ובעניין הנפשי, שמנו מתחייבים תנועות, רצונות, מידות וחושים, חיצוניים ופנימיים. כלומר, לא כל הצומח, עולם הצומח, זה אותו דבר. כלומר, שיש בה תכונה הזאת של קבלת מזון וגדול וולדה, יש כאלה שיש מאוד תכונות מזה. אמר הכוזר, על זה תהיה נתכון. אמר החבר, אבל יש עוד הלאה, נלך לאדם. ויל אדם מכיחיד מכל בעלי חיים בגלל השכלי. שממנו מתחייבו תיקון המידות. ואחרי זה, בני הבית, ואחריו, מדינה, כבר קמה אומנות הנהגת המנה, ותח, וכנע גימנמיה. כלומר, יש התייעדות גם בעולם החיים. כלומר, הכל הולך לקראת איזה מין שיא, שתמיד זה יותר מצטמצם, כבר צי זה בן אדם שיש בה יכולת כבר לבנות שדה לענייני חברה וכולי, כל מה שיש באדם, עניין השכלי. אמר את זה רב זן. אז מה הוא שואף כאן? הוא רוצה להראות שהעולם לא בנוי בצורה שטחית, אלא יש שם התייחדויות. כלומר, אם אתה תרצה לבוא בתור, למה זה שונה? אז בכלל אתה יכול לשאול על כל דבר, יכול לשאול על כל דבר, תשאלה שאת נראה. למה חתול אין לו שכל כמו בן אדם? יש שכאביות, עכשיו עד היכן הולכים. אמרה החבר, ומה מדרגה למעלה מזאת? אמר הכוזרי, מדרגת החכמים הגדולים. אמר החבר, אינני מתכוון כמו למדרגה המבדילה את בעליה ההבדלה עצמית, כי בדל הצמח מן הדומים, כי בדל אדם מן הבהמה, עולם ההיבדלות ברב או מאב אין לגבול, הועילו לי הבדלה מקרית, אין מה דרך הנכון. אבל יש להפעיל את זה מסודות של התורת הרב בימים ההם וגם בימינו. אתה צריך להבדיל בין משהו מהותי למשהו לא מהותי, משהו כמותי. הבדל כמותי זה לא הבדל מהותי. אדם יש לו שכל, הוא טיפש גדול, זאת אומרת זה הגאון, זה לא הבדל מהותי. יש לו יותר, אבל ההבדל בין אדם לבהמה זה הבדל מהותי. ואני שואל אותך, יש משהו עוד איזו התייחדות מהותית מעבר לאדם? אמר חכמים, זה לא הבדל מהותי, אלא אין התייחדות מהותית. אמר הכוזרי, אם כן אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה, מדרגת אדם. אמר החכמים, עכשיו בואו נראה לך כאן איזה תמונה. אם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפה, יעמוד זמן רב מבלי מאכל ולא יירא, ובאור פניו יקרן אור שאין עין יכולה לעמוד בו ולא יחלה ולא יחלש. זה תיאור של מי?
משה.
עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כי מי שיעלה למיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידוע, נוסף על כל אלה ידע תלומות מה שהיה, מה שיהיה, אם מדרגה זאת נבדלת הבדל עצמי מדרגה מידו. יש כאן תיאור של בן אדם שחוקי הטבע לא שולטים. זה משהו מהותי. דבר אחד, ומסוגל לדעת דברים שהשכל לא יכול להגיע אליהם. זה גם תלומה, אלה שני עצמו. זה כבר משהו מהותי. אם היית מוצא מין ייצור כזה, אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות, אלוהית מלאכית, זה כבר משהו לא תחום שכלי, זה משהו מטאפיזי, אם יש דבר כזה. ואינו בחוק עניין השכלי הנפשי הטבעי, כי בחוק עניין אלוקי. אמר החבר, טוב, יאנו כבר לב. אלה הם אחדים את הרי אותו נביא וכו'. יוצא אם כן, כשאנחנו מדברים על ישראל לעומת אומה העולם, מה מייחד אותם? יש להם איזה כושר, וזה רק כושר, זה בא לידי ביטוי רק אצל משה רבינו. איזה מין כושר שיכולים להשתחרר מחוקי הטבע, שחוקי הטבע לא פועלים עליהם, וניחון ביכולת נבואית, והשגה נבואית. זה, אם כן בעצם, בקיצור, שני התחומים שבהם מתבטא הסגולה האלוקית. כן, הסגולה האלוקית לא באה לספר שהם יותר חכמים, יותר טובים, יש להם יכולת להגיע לנבואה, לתפוס נבואה, יכולת לפעמים שחוקי הטבע לא פועלים עליהם. יכולים לגדול יותר בניגוד לחוקי הטבע. כאן אנחנו כבר לאט לאט מתקרבים להבין מה הכוונה בסגולה. טוב, עכשיו תכף עובר לאיזה תחום אחר, זה מאוד מעניין מה הוא רוצה להוכיח מכאן, אז זה נשאיר כבר... השיעור הבא. מישהו רצה לשאול משהו? כן.
עד לגויים אין אפשרות להגיע ללמוד?
לא.
מה בלעומת?
טוב,
זה
בהמשך.
זאת השאלה יפה, שאלה טובה, אבל אני רוצה לומר לך, אתה תקרא עוד פעם פרשת בלעם, אז תראה, באותה פרשה יש עוד טובה, שאתון מדבר. אם אתה תסביר לי איך אתון מדברת, אני אסביר לך איך בלעם זכר. זה פשוטו של מקרא.
הרב, איך הוא נפגש בבית המדרש או במשרד של הרב?
במשרד של הרב. גם בלעם.